בוקר טוב ושבת שלום למאזינות ומאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם. אלמלא הייתה נתונה בעיצומה של מלחמה קטלנית בנגיף הקורונה, הייתה מוסקבה, בירתה של רוסיה הענקית, חוגגת ברגעים אלה ממש, במצעד גדול ובהמון רב, את ניצחון או ניצחונה הכביר על גרמניה הנאצית, לפני 3/4 מאה. אבל השטן רצה אחרת. ובמקום זאת, הרוסים יאלצו להסתפק בחגיגות רפאים, לציון 75 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה באירופה. המלחמה הנוראה ביותר בתולדות המין האנושי, שגבתה מרוסיה הקומוניסטית לבדה, אז ברית המועצות, לא פחות מ-27 מיליון בני אדם. הקורונה אומנם השביטה את השמחה, אבל אין ביכולתה להשביט גם את הזיכרון. ובשמו של זה נצא כעת לשידור מיוחד של שעה. 75 שנה לניצחון, כותרתו. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור והפקה גלית אמירה. אני יצחק נוי. נצא לדרך, ממש כשמו של הפזמון המפורסם ששרה ברקע מקהלת הצבא האדום. פרופסור שמעון רדליך, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
פרופסור רדליך הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. הוא היסטוריון של ברית המועצות ושל יהודי ברית המועצות. מספריו נציין את מה שהוא מכנה הטרילוגיה האוטוביוגרפית בהקשר היסטורי. הכרך הראשון נקרא יחד ולחוד בבז'ז'ני, השני חיים במעבר, יהודי לודג' 1945-50, והשלישי חיים חדשים, מרחב יעפולה בעד ארבע. לכל אלה נוסיף דבר אחד אחרון. לבקשתו של פרופסור רדליך, אנו מקדישים את המשדר הזה לזכרו של פרופסור מרדכי אלטשולר, חוקר יהודי ברית המועצות. ולאחר הפתיחה הארוכה הזאת, השאלה אליך היא זו, פרופסור שמעון רדליך. שלחת לי אתמול באינטרנט צילום, ובו אתה נראה חבוש בחובה הסירה המפורסם של הצבא האדום. הצילום הוא מהשבוע. אתה לא בדיוק בגיל גיוס. למה הייתה הכוונה?
אוקיי, זה בדיוק מתקשר עם השיר היפה שהושמע לפני תחילת התוכנית. בשבילי השירים מהסוג הזה והכובע, הפורשקה ברוסית של החייל מהצבא האדום, הוא זיכרון חי וזיכרון אישי. כי בגיל 9 בשנת 44 הצבא האדום הגיע לאותה עיר בגליציה המזרחית בז'ז'אני שציינת קודם ושחרר אותי. כמובן שזאת הייתה התרגשות גדולה, וראיתי פעם ראשונה בצורה מאוד מודעת את חיילי הצבא האדום, ושמעתי את השירים האלה מהסוג, בדיוק מהסוג הזה שהוא שמע, שאני מחבב אותם עד עצם היום הזה, וזה כילד. זה הזיכרון ההיסטורי האישי הפרטי של ילד יהודי מבז'ז'אני. אבל כשאני מסתכל ממרום גילי היום כהיסטוריון וחוקר, אני יודע שהצבא האדום, שאני כל כך התלהבתי ממנו, ומשיריו אני מתלהב עד היום הזה, הוא לא בא לשחרר את רדליך הקטן מציפורני הנאצים, אלא הוא היה בדרך לכיבוש ברלין ועוד מקומות וערים בדרך. לכן רציתי לציין את המבט הכפול הזה שיש לי על האירועים ההיסטוריים ההם.
כן, זה סיפור מאוד מעניין. מאוד מעניין, יש כאן דיכוטומיה. אנא יישאר עמנו על הקו, פרופסור אדליך, אני רוצה לעבור לעד הבא שלנו. אתה שומע אותי, אני מקווה.
כן, כן.
כן, אתה שומע. העד הבא שלנו הוא פרופסור אמנון סלע, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום, בוקר אור.
פרופסור סלע מיודענו הוא פרופסור אמריטוס מן האוניברסיטה העברית שבירושלים. מספריו, ערך חיי אדם בלוחמה הסובייטית, לגודל הצער הוא ראה אור רק באנגלית. אבל בעברית נציין לצורך העניין ספר נוסף, מדינה במעבר, ברית המועצות בימי גרבצ'וב, שנכתב ביחד עם פרופסור טד פרידגוט, שהוא העד הבא שלנו. עכשיו, השאלה אליך היא, אני אתחיל מהקרבות הנוראים ביותר, הדרך לסטלינגרד.
כן, אולי גם אני רוצה להתחיל באיזה משפט הקדמה. בביתנו, ברדיו הענקי שהיה בימים ההם, בימי המלחמה, מן תיבה גדולה עם הרבה רעשים, בכל זאת מבין הרעשים תמיד בקע הקול הזה, גברית מסקווה, קודה יורי לויטן. זה היה קולה של מוסקווה שליווה את המלחמה לכל אורכה.
אני חייב לומר לך בנקודה הזאת שאת הקבר של יורי לויטן באחד מבתי הקברות המפורסמים במוסקווה ראיתי, ויש עליו ציור של מיקרופון ופרופיל חטוב או מוצק שמדבר אל המיקרופון, לפי המנהג הסובייטי.
הוא אגב גם בישר על הטיסה של יורי גגארין המפורסמת, אבל זה לא לענייננו. לענייננו, הדרך לסטלינגרד, זה היה החלק הראשון של המערכה שכולה נקראה החזית המזרחית, שבא בחודשים הראשונים, למעשה עד סוף 1942, הייתה רצופה נסיגות ותבוסות. הנסיגות אגב כונו בעגה הצבאית הסובייטית, כוחותינו ניתקו מגע עם האויב. אבל גם בתוך התקופה הקשה הזאת, תחת שליטה אווירית של הלופטוואפה, של חיל התעופה הגרמני, גם תחת זאת, בששת החודשים הראשונים של המלחמה, איבדה גרמניה יותר חיילים, הרוגים, פצועים, נעדרים ושבועים, מאשר בשנתיים שקדמו למתקפה על ברית המועצות. והמתקפה הזאת, שכאמור היא נקראה בגרמנית הבליצקריג, ושהייתה רצופה כאמור הרבה מאוד תבוסות, הייתה תוצאה גם פרי הטעויות המדיניות, הכלכליות והצבאיות שעשה סטלין, וגם פרי התוצאה של העניין הזה, המהומה הגדולה שגרמה מלחמת הבזק והתקפת הפתע, ששיבשה לחלוטין את מערכות הפיקוד, שלא לדבר ששיבשה לחלוטין את החיים בכל אותם מקומות שעליהם הגרמנים הגיעו. המערכה, החלק הזה של המערכה, נמשך עד סטלינגרד.
כן, אני רוצה רק לומר לטובת המאזינים, מלחמת העולם השנייה פרצה ב-1 בספטמבר 1939 עם הפלישה הגרמנית לפולניה. המלחמה, הפלישה לברית המועצות, התחוללה רק ב-22 ביוני 1941. זה הרבה הרבה יותר מאוחר. צריך להבין את זה. ברית המועצות חייתה כאילו בשלום עם היטלר בין ה-1 בספטמבר 39 לבין ה-22 ביוני 1941. העבדות של הצבא האדום היו הרבה יותר קשות. נכון שהן היו נוראות בצד הגרמני, ונכון שמכל 10 חיילים גרמנים שנהרגו במלחמת העולם השנייה, 8 נהרגו בידי הצבא האדום. אבל העבדות של רוסיה היו נוראות של ברית המועצות של הצבא האדום. הם הגיעו בחודשים שעד לכניסה לפרברי מוסקבה, הם הגיעו למשהו של 20,000 נפגעים ליממה, והם המשיכו להילחם. זה דבר שהשכל לא תופס. עכשיו אני רוצה לעבור אליך, פרופסור טד פרידגוט. בוקר okay, טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום לכם.
פרופסור פרידגוט הוא פרופסור אמריטוס ללימודים רוסיים וסלאביים באוניברסיטה העברית בירושלים. מספרה כבר אמרנו, ספר אחד נכתב עם פרופסור סלע, ספר אחר של שני כרכים שלא תורגם לעברית נקרא אוזובקה and revolution, אוזובקה והרבולוציה בהוצאת פרינסטון המהוללת, ועוד ספר שממש יצא לאור לפני שנים אחדות שנקרא Step Mother Russia, Foster Mother America. זאת אומרת, האם החורגת היא רוסיה, אבל האם המאמצת היא אמריקה, על ניסיון להקמת קיבוץ באמריקה, תאמינו או לא. אבל השאלה אליך היא זו, פרופסור פרידגוט. בוא נתחיל לדבר, נעשה איזשהו מבט ציפור על המלחמה האיומה ההיא. ואנחנו חייבים ללמוד מילה או שתיים על שלוש האופנסיבות המרכזיות של הצבא האדום.
כן, זה נותן לנו באמת את מבט הציפור, וזה חשוב לראות את התמונה הגדולה, גם על חשבון הנואנסים המאוד חשובים שהיו בתוך האירועים האלו ההיסטוריים. ב-22 ביוני, כפי שציינת, פלש הצבא הנאצי לתוך ברית המועצות עם 1,750,000 חיילים בשלוש חזיתות, והאופנסיבה הזאת, המתקפה הגדולה הזאת, הייתה במשך 6 חודשים, זאת אומרת מיוני עד לדצמבר בעצם. ראש אחד תקף לאורך הים הבלטי בכיוון לנינגרד, ראש השני דרך בלרוס ואוקראינה לכיוון מוסקבה, וראש השלישי מזרח דרך אוקראינה לכל התעשייה ואוצרות הטבע של אוקראינה. הראשון, המתקפה הראשונה הזאת ערכה 6 חודשים. כעבור שנה, בקיץ 42, הדרך לסטלינגרד הייתה מתקפה של 2 ראשים עם 1,000,000 חיילים ולא 1,000,000 ו-3/4, והיא ערכה בעצם רק 4 חודשים עד שנעמדה בחוצות סטלינגרד וכמעט בתוך הקווקז וכיוון הים הכספי עם הנפט. השלישי, ב-43, אחרי התבוסה הנוראה של הנאצים בסטלינגרד, המתקפה הזאת ערכה 10 ימים עם חצי מיליון חיילים עד שהצבא האדום בלה אותם והביס אותם והתחיל להתקדם ישר לברלין. אז אנחנו רואים את הירידה בכוח שהגרמנים יכלו להביא למתקפות האלו, והעלייה של העמידות הצבאית של ברית המועצות.
אנחנו עוד נדבר על העמידות שלהם ועל מקורות הכוח. אנה יישאר איתנו, פרופסור פרידגוט. אני חוזר אליך, שמעון רדליך. כאמור, ההשתתפות, אנחנו דיברנו על זה, היית בן 9, הצבא האדום מגיע, אתה מלא התפעלות, כמובן, היום אתה פרופסור אמריטוס, אתה כבר מכיר את הזוועות שהצבא האדום עשה, זה לא אומר שהנאצים היו מלאכי שרת, שהדברים האלה יובנו. איך אתה מתמודד עם הדיכוטומיה הזאת?
לא עסקתי הרבה בדיכוטומיה הזאת, אבל אני רוצה להפנות את המבט לעוד כיוון שלא הוזכר עד עכשיו, וזה גורלם של בני אדם, של אנשים בתוך הצבא, בתוך הצבא האדום. ופה אני רוצה להזכיר וגם להמליץ מאוד לתרגם את אחד הספרים המצוינים של סבטלנה אלכסייביץ', בעלת פרס נובל, שבארץ משום מה כמעט ולא יודעים עליה דבר. היא כתבה ספר נהדר שמבוסס על עדויות אישיות של נשים במלחמה, ששמו ברוסית ובעיני ני ז'נסקיה ליצו, למלחמה אין פני אישה. עדויות חיות על נשים ששירתו בצבא האדום. בעצם כל החברה הרוסית, כולל יהודים וארמנים ואוקראינים, היו ספוגים בתחושות המלחמה, באובדן. ומה אני יכול לעשות? אני לא יכול להשוות זוועות שאומנם נעשו על ידי, גם על ידי הצבא האדום, האונס והשוד בגרמניה, אבל זה לא בר השוואה עם מה שעשה הצבא הגרמני. כך שלי, כלומר, יש לי בעיה אולי מוסרית, כמו לכל חוקר ומרצה בהיסטוריה, איך אתה שופט אירועים שמתרחשים, איך אתה מדבר עליהם, חוקר אותם, האם אתה צריך לשפוט באופן מוסרי או לא, יש פה גבול מאוד דק, זה ככה באופן כללי. ורציתי גם להוסיף שמאוד שמחתי לשמוע מאמנון, שבקצה אחר של העולם, מבז'ז'אנה בארץ ישראל הקטנה אבל החופשית, הוא גם התרגש מאותן הודעות ומאותם אירועים שאני התרגשתי שם. וכמובן ששמעתי את קולו הנהדר של יורי לויטן, גברית מסקווה, ואחר כך היו הכרזות על ערים שנכבשו, נכבשה פראג, נכבשה בודפסט, ובכל קומוניקט כזה היו גם מה שנקרא ברוסית זלפי, הסלבוס, היריות האמיתיות בתותחים לכבוד המקומות שנכבשו. אלה קולות וזיכרונות שאני לא אשכח כל עוד השכל והראש פועל.
בוא נקווה שעוד הדבר הזה יימשך הרבה זמן. אני רוצה לעבור אליך, אמנון סלע, פרופסור סלע.
כן, רק הערה לעניין אחד.
כן, כן, תאיר את ההערה ואשאל את השאלה.
כן, לעניין מתחי התותחים. משלב מסוים ואילך, לא רק מתחי תותחים נשמעו, אלא גם צלצול של פעמוני הכנסייה.
אתה מדבר על מתחי ניצחון.
מתחי התותחים עם כיבוש או שחרור.
ברור.
עיר שהצבא האדום שחרר מידי הצבא הנאצי.
והשאלה שלי אליך היא זו. כן. אנחנו מדברים עכשיו על השלב של הדרך לברלין.
נכון.
והסופר הגרמני הגדול, גינטר גראס,
כן.
שכתב את תוף הפח, כתב עוד הרבה ספרים, אותנו הוא לא אהב. בסדר, לא חייבים לאהוב אותנו. אבל הוא מבכה את גורלה המר של גרמניה על האונס ההמוני של הצבא האדום, שחוללו חיילים, חיילים רוסים של הצבא האדום בנשים גרמניות. הלכה אז בדיחה בגרמניה, ששתי נשים מדברות, אז שואלות את אחת את השנייה, מה יותר טוב, שישה ב-17 מעל הראש, או שלושה קוזקים על הבטן? זו הייתה מין בדיחה גרמנית כזאת. מה דעתך על הדבר הזה? הלוא אנחנו מדברים על הדרך לברלין.
כן, אז מה השאלה?
השאלה היא ההתנהגות של הצבא האדום, הקרבות שהוא ניהל בדרך לברלין, להשוות אותם לגרמנים, לאמריקנים, לראות איזה מין צבא זה היה.
טוב, קודם כל אני רוצה לדבר באמת על הדרך לברלין. ולומר שבשנת 1942 נערך המסע הגדול של העברת התעשייה מהאזורים שאו נכבשו או שעמדו להיכבש על ידי הצבא אל מעבר לאורל. באותה שנה כמות הפגזים או אפילו הכדורים למקלעים הייתה נמדדת במספרים זעומים. ומסוף 1942 ואילך, כשהתעשייה באורל בתנאים לא אנושיים התחילה לפעול במלוא כוחה, הצבא האדום פתאום נהנה מעדיפות של כלי נשק גם יותר טובים וגם יותר רבים מאלה שהיו לצבא הגרמני. עכשיו, הדרך לברלין כמובן הייתה ארוכה וקשה. בדרך הזאת צריך להזכיר, נפלו בשבי הגרמני 5 מיליון שבויים רוסים, או נקרא לזה של עמי ברית המועצות. הגרמנים רצחו 2.5 מיליון מתוך 5 מיליון האלה. אם אתה דיברת על אונס, אני חושב שלא נמצאה אישה מגיל 8 ועד גיל, אני לא יודע מה, בברית המועצות, שלא עברה איזושהי חוויה של אונס או השפלה או מוות. לכן אין פה מקום להשוואות של שיפוט מוסרי. אונס הוא דבר רע, לא חשוב מי מבצע אותו.
כן.
עכשיו, הדרך לברלין כמובן הייתה רצופה הרבה מאוד קרבות עקובים מדם, כמובן על, למשל על שחרור כיבוש בודפשט נהרגו 600 אלף חיילי הצבא האדום. והדבר האחד שאני רוצה להזכיר פה לגבי כיבוש ברלין עצמה, כאשר התקרב הצבא האדום אל מבואות ברלין, ז'וקוב, שהיה מפקד החזית, טלפן אל סטלין ואמר לו, לצערי אני לא אוכל להגיש לך את ברלין לאחד במאי כאות ניצחון של הצבא האדום. משיב לו סטלין, ויש לי רישום של השיחה הטלפונית הזאת בבית, לא חשוב כרגע באיזה תאריך תיכבש ברלין, עכשיו מה שחשוב הוא לשמור על כל חייל של הצבא האדום.
זה נשמע מוזר מאוד, סטלין לא היה בדיוק אדם שחס על חיי חיילים.
כן, אבל באותה שעה הוא כבר חשב על אחרי המלחמה.
כן, אז בוא המתן איתנו על הקו, ואני פונה אליך, פרופסור טד פרידגוט, שאלה מאוד חשובה בעניין הזה, הגיוס הטוטלי.
כן, הגיוס הטוטלי באמת היה אחד היסודות של ניצחון ברית המועצות. אמנון כבר דיבר על פינוי מפעלים. 1,500 מפעלי תעשייה. עם התחלת ההתקפה הראשונה של הגרמנים, ולמרות הבלבול והחוסר הסדר שהיה בפיקוד ובהנהלת הצבא, הדבר הזה עבד. בכל מקום פקיד בכיר של המפלגה הקומוניסטית נעשה אחראי על גיוס כל המשאבים שיכולים לעזור למאמץ המלחמתי. 1,500 מפעלים על מכונותיהם, על עובדיהם, פונו ב-18,000 רכבות מזרח מהרי האורל. הם הגיעו לאזורים שבקושי היה להם ערים, ערים שקמו עם התוכנית החומש השני והשלישי בשנות ה-30 של המאה ה-20.
כן, התוכניות של סטלין, הפייתי לתקות.
והם באו לשם, פרקו את המכונות מהרכבות, היה להם מקום עם מקור ספק של כוח, העמידו אותם תחת איזה גג מאולתר, והביאו את העובדים שלהם על משפחותיהם, וזה הציל הרבה מאוד יהודים שפונו יחד עם המפעלים שבהם עבדו, והם התחילו לעבוד. וכפי שאמנון ציין, עד סטלינגרד, זאת אומרת, באמצע 41, הם מפנים אותם מהחלק האירופאי של ברית המועצות. בחורף 42, בקושי יש ייצור תעשייתי מסודר בברית המועצות. עד ספטמבר 42 והתחלת המצור על סטלינגרד, יש עדיפות בארטילריה ובשריון במספרים לצבא הסובייטי. עד לסוף 43 הם מייצרים 4,000 טנקים T-34, זה טנק מצוין ששימש לנו אחרי מבצע סיני ושימש בהרבה מאוד צבאות. 4,000 לחודש יצאו מהמפעלים האלו. בקיץ 43 בקרב קורסק הסובייטים יכלו להעמיד טנק על כל 10 מטר של חזית. זה כוח אש אדיר, וזה חלק במה שהציל את ברית המועצות. אמנם זה התורה הסובייטית הייתה, אם מישהו תוקף אותנו אנחנו עושים התקפת נגד, והלחימה מתבצעת על אדמת האויב.
כן, זהו. אז בוא תמתין איתנו על הקו, פרופסור פרידוט. אני רק רוצה לציין לטובת המאזינים שהטנק המנצח במלחמת העולם השנייה ללא ספק היה T-34, והוא היה במקורו טנק אמריקני שיצר מהנדס אמריקני בשם קריסטי, והוא הועבר לברית המועצות מפני שהצבא האמריקני לא רצה בו. ותהיינה הסיבות אשר תהיינה, לא זה המקום. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור שמעון רדליך. אנחנו חייבים לדבר על השתתפות היהודים. השתתפות יהודים סובייטים בצבא האדום. ספר לנו על כך מילה או שתיים.
משפט או שניים כלליים על מבט על יהודי ברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה. יהודי ברית המועצות עוברים תהליך של זהות לאומית גוברת בזמן המלחמה, וזאת מהסיבה שסטלין נזקק לתמיכת יהודי העולם, השפעה על דעת הקהל הכללית, הקמת הוועד היהודי אנטיפשיסטי שהופך לכתובת לחלק מיהודי ברית המועצות. ועכשיו לשאלתך הספציפית, באופן יחסי ההשתתפות של יהודים בשורות הצבא האדום היא מאוד מרשימה. אמנם לא 500,000 כמו שמקובל לצטט, וקצת פחות, בין 300,000 ל-400,000 חיילים יהודים לוחמים בשורות הצבא האדום. מתוכם נפלו בקרבות ובשבי כחיילי צבא אדום, לפעמים כיהודים, בין 140,000 ובין 150,000 יהודים. ומספר חיילים יהודים בשורות הצבא האדום שקיבלו אותות הצטיינות, בין אם בחיים ובין אם תסמירתנו, כמו שאומרים, אחרי מותם, כי היו גם מקרים כאלה, בסביבות 160,000 מצטיינים יהודיים. זה נותן לנו את ההיבט הדמוגרפי, אם אפשר לקרוא לו כך. אבל היה עוד היבט מאוד חשוב שקשה מאוד למדוד אותו באופן כמותי, וזאת השאלה. איך השפיעה המלחמה, הלוחמה, השחרור של השטחים שבהם התרחשה השואה קודם לכן, די קרוב לכיבוש עד הרגע האחרון, איך זה השפיע על החייל היהודי שלוחם כקרסנו ארמייץ, כחייל של הצבא האדום? ושוב, אין נתונים מדויקים, אבל בעיקר מבוסס על רעיונות עם וזיכרונות, על חלק לפחות מסוים, אולי גדול יותר ממסוים, הדבר גורם להזדהות גוברת של אותו חייל שהיה כבר כמעט שכח מיהדותו, שוב להזדהות עם ה עם המוצא שלו.
כן, אנחנו נגיע לזה בהמשך, פרופסור אדליך. אני כרגע רוצה לפנות לאמנון סלע. פרופסור סלע, אני רוצה לשמוע כמה מילים על ניהול המערכה על ידי סטלין. אני אגיד לך למה. מפני שידוע שהיטלר לא אהב את הפיקוד הצבאי שלו. הם באו ממוצא אחר, הם היו שכבה חברתית אחרת, והוא התנהג עם גנרלים כמו עם ילדים בגן. איך היה סטלין בעניין הזה?
קודם כל, חלו פה חילופים מאוד מעניינים. כל עוד הצבא הגרמני היה בתנופה, היטלר אפשר לגנרלים שלו מידה מסוימת של יוזמה משלהם. ככל שתחפו התבוסות של הצבא הגרמני, היטלר נטל לעצמו יותר ויותר סמכויות, פיטר גנרלים וביזה גנרלים לפי ראות עיניו. בברית המועצות התהליך היה ממש הפוך. קודם כל, המערכה התחילה בנחיתות רבה מבחינת מערכת הפיקוד הצבאי, מפני שמאז ימי לנין, ובשל הסיבות של המאבקים הפוליטיים של אז, לא נקבע מפקד עליון לצבא הסובייטי, ולא הוקם חדר מלחמה. זאת אומרת, כשהתחילה המלחמה, הכל היה מאולתר, ורק אם המלחמה, כפי שציינת, התחילה ב-22 ביוני, רק ב-23 בספטמבר התייצב לבסוף המטה הכללי, הסטבקה, שבראשה סטלין, שהוא אז גנרל על ורחובני וכו' וכו', של כל הכוחות הלוחמים של ברית המועצות. השלבים הראשונים של המלחמה, עם כל הקשיים שנבעו כפי שכבר ציינתי מקודם, סטלין ממש מתוך יומן שחור הוציא אפילו עד רמת גדוד פקודות וחילק את מעט התחמושת והנשק שהיה אז אפשרי בידי הצבא האדום. משעה שהתחילו הניצחונות, זאת אומרת לאחר הניצחון בסטלינגרד, לאחר הניצחון שטד הזכיר אותו בקורסק, הניצחון בתחילה על חיל הרגלים ולאחר מכן על השריון הגרמני בקורסק, מאז הוא חילק הרבה יותר סמכויות למפקדים המקומיים, וגם כמובן עלייה בדרגה ויצירת מעמד המרשלים הגדולים של הצבא הסובייטי.
אז רק תרשה לי, פרופסור סלע, לטובת המאזינים, מה שנקרא, לציין שערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, במסגרת החיסולים הנוראים של הפיקוד של הצבא האדום, סטלין הוציא להורג בהפרש של יום גם את מי שהיה לפני כן הרמטכ"ל הסובייטי טוחצ'בסקי, ויום לאחר מכן, יום לאחר מכן את סגנו יונה יקיר. והם היו אנשים מוכשרים ביותר ולא היחידים.
תשמע, הוא חיסל 35 אלף קצינים.
אז אפשר להבין, כן.
מאשר חיסול אפילו גאון צבאי כמו טוחצ'בסקי.
כן.
אז אלה הם מן השגיאות שהוא עשה. אבל כאמור, מאז סטלינגרד ואילך, הגנרלים קיבלו הרבה יותר סמכויות וחופש פעולה ויוזמה בחזיתות שעליהם הם פיקדו עד כיבוש ברלין.
כן, תודה רבה. אמנון סלע, אני פונה עכשיו אליך, טד פרידגוט, כן. פרופסור פרידגוט, פניית סטלין לעם.
כן.
זו נקודה חשובה, כן.
הפנייה הראשונה של סטלין הייתה רק כעשרה ימים אחרי התחלת המלחמה, ואנשים תהו איפה הוא, מה הוא, ויש גרסות שונות שאלו שלא אוהבים אותו אומרים שהוא היה משותק מפחד, מבלבול, אלו שיותר מסתכלים על מעשים יכולים לטעון שהוא היה עסוק יום ולילה בהתחלת סידור המלחמה. למשל, התוכנית שמהיום הראשון הגיוס הן של המפלגה והן של התעשייה כדי לשרוד. אבל התוכן של ההודעות מראשית המלחמה היה תוכן לאומני רוסי. זאת אומרת, הזכירו גיבורים מימי הצארים, קוטוזוב, סוברוב, והניצחונות שלהם לעשות את רוסיה הגדולה.
כן.
אמנון כבר דיבר על הצלצולים של פעמוני הכנסייה. הכנסייה זכתה לעידן חדש בעיני השלטון הסובייטי.
לאחר שדוקעה בידי הקומוניסטים.
היא דוקעה במשך כל השנים, אבל פתאום לא הופיע יותר הירחון בלי אל, ביזבוז'ניק, ופורק האיגוד של אתאיסטים לוחמניים. ב-43 ניתנה רשות לכנסייה לבחור בפטריארך, דבר שהם ביקשו במשך שנים ולא קיבלו, ובכלל הפנייה למסורת רוסית, לדת הרוסית, עד שזה הגיע לשיא בסיום המלחמה, בנאום באספת מנצחים בקרמלין, מיד אחרי סיום המלחמה באירופה, סטלין, בנוכחות כל הצמרת של השלטון הסובייטי, צבאי ואזרחי, מנהלי, מפלגתי, ומרים כוסית לכל עמי ברית המועצות, אבל בראש וראשונה לעם הרוסי, והוא שם מפרט כמה שהוא סומך על העם הרוסי, שעם אחר בזמן התבוסות היה אולי קם ומורד נגד השלטון ונכנע לגרמנים, אבל העם הרוסי עמד כגיבורים. וזה היה חלק ממסע לאומני שבעצם חזר עוד הפעם ועוד הפעם עד לסוף השלטון הסובייטי.
כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, שמעון, אנחנו חוזרים, פרופסור אדליך, לדברים שהתחלת לפתח, למור, מה עושה חייל יהודי בצבא האדום כשהוא מגיע לאזורי השמדה, מחנה השמדה, מחנה ריכוז, אזורי הוצאה להורג, מה עובר עליו?
הוא נוכח בעובדה שאומנם הגרמנים, הנאצים, התייחסו באכזריות גדולה כלפי כלל האוכלוסייה, אבל בצורה ברורה התייחסו בצורה הקיצונית ביותר של הרג טוטלי כלפי יהודים. אין לנו נתונים מספריים, לא יודעים עד כמה ועל כמה השפיע, אבל יש לנו עדויות אישיות די רבות שאותו חייל יהודי מרגיש שהוא נלחם לא רק כרוסי או כקומוניסט, אלא גם כיהודי. והנקודה היהודית, או כמו שאומרים ביידיש, פינטליד, ואיציק פפר, המשורר היהודי הסובייטי הקומוניסטי, כתב שיר, איך בין אייד, אני יהודי. זה בעצם מסמל את עליית התודעה והזהות היהודית אצל חיילים ובכלל יהודי ברית המועצות. ופה אולי להדגיש שיש פה איזה תפקיד כפול של סטלין, שמצד אחד רצה לנצל את היהודים כאחים לנשק, ובתעמולה הסובייטית בניהול הוועד היהודי אנטי-פשיסטי שהוקם למטרה הזאת, פנייה ליהודי העולם כיהודים שיעזרו להילחם בנאצים, אבל הוא לא לקח בחשבון שזאת תהיה מעין חרב פיפיות, שזה יעורר גם את הזהות היהודית בקרב יהודי ברית המועצות ותחושת אחווה עם יהודי העולם על רקע האסון של השואה. וזה יבוא לידי ביטוי טרגי ולא נעים בשנים שלאחר המלחמה. אבל אין ספק שהמפגש עם השואה וגם עם האנטישמיות של חלק מהאוכלוסייה הלא יהודית מעורר בקרב היהודים בשורות הצבא האדום רגש של הזדהות יהודית ושל ביקורת נגד תופעות של אנטישמיות, שאין כאן המקום אולי רק...
אנחנו מיד נגיע גם לנושא הזה. אני רוצה לפני כן לשאול את אמנון סלע, פרופסור סלע, כמה משפטים כלליים על מקורות עוצמתה של ברית המועצות במלחמה. הלו, העבדות שהיא ספגה היו מדהימות. שום דבר לא התקרב לזה. נכון שארצות הברית השקיעה הרבה יותר כוח אש בכל חייל. זה נכון הדבר הזה. אבל בארצות הברית נהרגו בשתי החזיתות, האטלנטית והפסיפית, ביחד לא יותר מחצי מיליון חיילים. אוי ואבוי לה למילה לא יותר, אבל שמע, בהשוואה. מה שנקרא, איך העם הרוסי, מה מקורות הכוח שלו?
המספר הרשמי של אבדות בברית המועצות בצבא 11,400,000, כלל האבדות כולל האזרחים 30 מיליון. עכשיו אני רוצה להתחיל את הדברי בעניין הזה סיפור על כנס שנערך בבון כשעוד גרמניה הייתה מחולקת ב-1985 תחת הכותרת דבוין דר יודססר, ובסוף הכנס הזה נערך שולחן עגול שמסביבו ישבו גרמנים שאותות המלחמה ניכרו בהם היטב, צלקות, גידם וכולי, והדברים הסתובבו מסביב לשולחן. פתח גרמני אחד ואמר, החייל הרוסי היה שיקור ולא יוצלח. הקצין הרוסי, אמר השני, היה בו והארץ, מה שעניין אותו זה רק נשים וודקה. השלישי אמר, הנשק הרוסי היה לא שווה שום דבר. וככה זה הלך, כשהדברים הגיעו אליי, אני אמרתי, אדוני, אדונים, האם אתם יודעים מי ניצח במלחמה? ובכן, מקורות הכוח של הצבא האדום היו אלה. ראשית, הרבה מאוד נחישות. שנית, פיקוד נחוש ואכזרי עד חורמה. אבל הדבר שניצח במלחמה באמת היה העובדה שהתעשייה הרוסית יצרה פי 5 יותר טנקים, פי 6 יותר מטוסים ופי 11 יותר תותחים מאשר התעשייה הגרמנית. זאת אומרת, מה שניצח לבסוף זה כוח האש, וזה הדבר שאותו לא כל כך זוכרים ולא כל כך מזכירים בזמן בזמן שמדברים על החזית המזרחית. הגרמנים בדרך כלל, ולא רק הגרמנים, אוהבים לדבר על גנרל חורף ועל כך שהם לא היו די מוכנים ושהיטלר שגה שהוא לא סיפק להם בגדים, אבל מה שבאמת ניצח במערכה זה העובדה שהתעשייה הרוסית יצרה יותר טוב מאשר התעשייה הגרמנית.
כן. פרופסור פרידגוט, אתה יכול לקבל
את זה? נוסף על זה, השטח העצום שבהתחלת המלחמה, צעד לאחור, הסובייטים יכלו למסור כמיליון קילומטר מרובע לידי האויב, ובכל זאת היה להם שטח מספיק גדול להיערך להמשך, והיה להם כוח אדם מספיק, והם גייסו את הכוח אדם ואימנו אותם, כן, האימון של צבא חדש במקום זה ש... שנלקח בשבי או שנהרג במתקפה הגרמנית הראשונה, זה היה דבר שהדהים את הגרמנים. גנרל אחד דיווח שהוא נתקל ב-11 דיוויזיות שאין לו שום דוח מודיעיני שהן קיימות בכלל, שהנה ככל שהם הורגים רוסים או סובייטים מופיעים עוד, והפיקוד ידע איך להחזיק אותם, לאמן אותם ולטול אותם לתוך המערכה בזמן הנכון ובכמויות
כן.
ללא גבול.
כן, בואו רק נציין עוד פעם לטובת המאזינים שגרמניה שיצאה למלחמה שטחה היה בערך 550 אלף קילומטר מרובע. שטחה של ברית המועצות היה בסביבות 18 מיליון. והיה גרמני, היינץ גודריאן, הגנרל הגדול שלהם, שעוד לפני המלחמה כתב ספר, אחטונג פנצר, שבו הוא מזהיר לא לתקוף את ברית המועצות. זה לא לפי יכולתה של גרמניה, אבל היטלר לא הקשיב לו. עכשיו בואו נעבור
לא, לא רק זה, אלא ההתקפה על ברית המועצות, שזה נעשה לפי הדרישות של היטלר, נגדה את היסוד של האסטרטגיה של המטה הכללי הגרמני, לא ללחם בשתי חזיתות. זה הלקח ממלחמת העולם הראשונה, והם לא הצליחו לדכא את אנגליה, ובכל זאת הלכו להרפתקה בברית המועצות, ובנובמבר 42 זה עוד הסתבך כאשר האמריקאים שבינתיים נכנסו למלחמה, וזאת אחת השקיעות האסטרטגיות של היטלר. הוא הכריז בזמן ההתקפה על פרל הרבר של היפנים, היטלר הכריז מלחמה על ארצות הברית.
כן, אנחנו מכירים את הסיפור. הרבה יותר מזה לא נוכל לעשות כי זמננו תם, פרופסור טד פרידגוט. אני מגיע לשלב השאלה הזהה, ואני פונה אליך ראשון ושואל, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
שילמדו את המחיר הנורא של מלחמות. הקורבנות, 2 מיליון יהודים, שליש של כל השואה, זה היה על אדמת ברית המועצות. 27 מיליון סובייטים בכלל, הגרמנים, גם כן, עד כמה שאומרים שהיה מגיע להם, המחיר האנושי וגם החומרי הנוראה של מלחמה, זה מה שצריך לזכור.
מה אתה אומר, פרופסור אמנון סלע? מה היית מבקש שילמדו מהשידור הזה? בקצרה רבה.
אני אומר שהניצחון היה ניצחון הכוח ולא ניצחון הרוח. לנאציזם ולטוטליטריות יש מורשת. נותרו על כנם לאומיות שהופכת בקלות ללאומנות, גזענות, שנאת אליטות, בוז לחוקים אוניברסליים. ומה שהם קוראים שלטון העם, שזה פירושו של דבר למעשה שלטון הרחוב.
תודה רבה לך, פרופסור אמנון סלע. המילה האחרונה שלך, פרופסור שמעון רדליך.
תודה רבה. אני הייתי אומר כך, שאין שחור ולבן במציאות ובהיסטוריה. יש תמיד גוונים. וצריך לראות את הצדדים השונים של כל אירוע היסטורי שמתרחש. ועוד הערה אחת, התדמיות, האימג'ים של דברים שנותרים בזיכרון של עם או של חברה, יש להם לפעמים השפעה יותר גדולה מהעובדות בשטח.
תודה רבה לך, פרופסור שמעון רדליך. עד כאן הפעם, מאזינות ומאזינים. לא חלפנו אפילו על קמצוץ מן האירועים עצומי הממדים של אז, אבל ניסינו לעורר את סקרנותכם. אני מקווה שמצאתם עניין בדיון. 75 שנה לניצחון הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה היו בידי גלית אמירה, אני יצחק נוי. עמכם גם בשעת השידור הבאה ובהמתחתי צרור ידיעות מן העולם.